טוב. טוב. כולם, אנחנו בשבוע חזרה עכשיו על פרק חמישי לפי הלו"ז, מי יותר מי פחות. שבוע הבא אנחנו מתחילים פרק תשיעי, וההמלצה האישית שלי זה שגם מי שלא איתנו לגמרי, שיעשה אישור קו ויתחיל איתנו פרק תשיעי ולתת לזה את החלק האחרון של זמן חורף. לא נשאר לנו עוד כל כך הרבה זמן, ולנצל את היתרונות של להיות ביחד, של להיות כולם ביחד באותו מקום, וזה סוגיות מרכזיות של פרק תשיעי, סוגיות חשובות של סדר נזיקין גם. אז זו ההמלצה שלי אישית. זה קצת קשור גם לנושא של השיעור היום. השיעור היום הוא איפשהו סגירת מעגל של כל היחידה שאנחנו עוסקים בה מאז אמצע פרק רביעי, מאז דף ממזיין, של חובות הבעל והאישה, שזו יחידה, נקרא לזה, מאוד מובהקת של כתובות, של סדר נשים, ולא של כתובות כחלק מ... כתובות הרי במידה רבה זה חלק מסדר נזיקין, לא נשים, בהרבה מהסוגיות שלה. והיחידה שעסקנו בה עכשיו היא במובהק סדר נשים, והשיעור של היום במיוחד. אז ואנחנו עוברים עכשיו לסוג שונה של נושאים בפרק תשיעי. אפשר להגיד ש14 חיובים, זכויות וחובות, שבית בהלכות אישות, ארבע חובות שהאישה חייבת לבעלה, וכאילו ארבע זכויות שהגבר זוכה בנישואין, ועשר חובות שהוא מתחייב, והרבה מתוכם באמת עסקנו בפרקים האלה, ולא מעט מהם גם בשיעורים עצמם, והרבה בלימוד בסדר. שניים הנושאים האלה שקצת יעלו גם בפרק תשיעי, בעיקר בסוגיה הראשונה, זה פירות, הזכות של פירות בנכסי אשתו וירושת הבעל. בהם באמת קצת פחות נגענו, וזה קצת יותר בפרק תשיעי, גם בפרק שמיני שלצערי אנחנו לא נלמד. בסדר. עכשיו, לכולם יש דף? השיעור של היום הוא קצת סגירת מעגל השיעור הראשון שהיה לנו על חובות הבעל והאישה. השיעור הראשון עסק בשאר כסות ועונה, והתמקד בשאר וכסות. השיעור היום זה על עונה. ודיברנו באותו שיעור על שאר וכסות, עסקנו בגדרים של הדין, במקור, בילפות גם משאר כסות ועונה, בגישות שונות שיש במפרשים ובראשונים, עד כמה זה עניין אחד של שאר כסות ועונה, שיש הבדלים ביניהם, ומה היחס בין ה... האם זה יעשה או לא תעשה? זוכרים שדיברנו על זה, על היחס בין שאירה כסותה ועונתה לא יגרע לאלה שלמדו את זה יותר כמצוות עשה, של כמשפט הבנות יעשה לה. דיברנו שם קצת על הנקודה הזאת גם. הרמב"ם מנה את זה כלאו, שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. הרמב"ם גם אמר שעוברים על הלאו הזה רק כשהוא עושה את זה על מנת לצייר אותה. ועל כל הדברים האלה דיברנו. אז היום אנחנו ממוקדים בעונה. אז החלק הראשון של השיעור אני רוצה לדבר על המקור למצוות עונה, ויש לזה כל מיני גישות שונות, כי מתוך זה אפשר גם לראות נקודות מבט שונות לגבי האופי של המצווה. אחרי זה, החלק השני והשלישי, אני רוצה להתייחס לסוגיות מסוימות ולראות מתוכם עקרונות. אחת זה הסוגיה של נדרים, והשנייה זה נצא מתוך מתנה על מה שכתוב בתורה בעונה ונתפתח משם. טוב, אז לגבי המקור של מצוות עונה, אז זה באמת חזרה קצת לאותם, לנושאים שדיברנו עליהם בדף ממזיין. נתחיל בזה שיש לנו שיטה אחת שאומרת שמצוות עונה היא בכלל מדרבנן. מי זה? היראים בדעת רבי אליעזר בן יעקב. רבי אליעזר בן יעקב בסוגיה במחת עמוד א' למעלה אמר שכל הפסוק שרק כסותה ועונתה לא יגרע מתייחס לכסות בצורות שונות. אז מה קורה עם עונה? אומר היראים בדעת, זה באמת, למיטב ידיעתי זה באמת רק היראים. היראים זה במקור אחד בפסקה השנייה, ולרב אליעזר בן יעקב מזונות ועונה דרבנן. אז באמת יש שיטה אחת שעונה זה מצווה דרבנן, אבל זה באמת שיטה חריגה, ההבנה של היראים ברב אליעזר בן יעקב. רוב הגישות אומרות שזה מצווה דאורייתא, וההבנה הרווחת יחסית זה זו של הסוגיה בממזיין עמוד ב', שזה נלמד מהפסוק שרק כסותה ועונתה לא יגרע. אלא שאיך זה נלמד מהפסוק של שער הכסות עוונותה לא יגרע, אז בזה יש שלוש אפשרויות שונות. שתיים מהם פה בבבלי בממז ומוזת, ואחרת במחילתה. הגישה הפשוטה יחסית אומרת שמאיפה לומדים עונה? מהמילה עונה. שבאמת, זה לא כזה פשוט, זה פשוט בעברית ההלכתית שאני רגיל בה, זה כבר ככה מקובל, אז לכן אני קורא לזה עונה, אז אני אומר שזה פשוט. כשאני מנסה לחשוב מילונית, אני לא יודע מה יותר פשוט, אבל בכל אופן, שרק קצת עוונותה, אז מצוות עונה נלמדת מעונה. בתוך האפשרות הזאת, אז מאיפה יודעים שהעונה הכוונה לתשמיש, אז יש שתי אפשרויות שונות. יש ילפותא בבבלי ויש ילפותא אחרת בדעה הזאת במחילתא. הילפותא בבבלי לומדת את זה בגזרה שווה אם תענה את בנותיי. עונתה זו, זה במזיין מודד, עונתה זו עונה מורה בתורה, וכן אומר אם תענה את בנותיי, בתוכנה שמה שלבן מטרה ביעקב זה שהוא לא ימנע מהבנות תשמיש. ואז יוצא שעונה באמת עוסקת בחובה של הבעל בתשמיש עם אשתו, באמת עוסקת בנושא הזה. הקושי בדבר הזה זה איך ללמוד, זה שמבחינה לוגית זה הפוך, איך ללמוד את זה משם. אם תענה את בנותיי, אז המילה עונה קשורה לעינוי של מניעת התשמיש, ורוצים ללמוד מזה לשערה קצותה ועונתה לא יגרע. תוספות במזיין מטפל בזה. בסדר, נכון, זה מבחינה תחבירית יש פה קושי, אבל מבחינה עניינית, אז זה עוסק בצורה ישירה בנושא שאנחנו מדברים עליו, של תשמיש של הבעל עם אשתו. ילפות האחרת זה במחילתא במקור אחד, ועונתה זו דרך ארץ שנאמר, וישכב אותה ויעניה, דברי רבי יושיע. אז הוא לומד את זה לא מלבן, אלא מדינה. וישכב אותה ויעניה, ויעניה זה תשמיש. סוגה בתחת בפרק שמיני ביום, עם העינויים ש... אומרת קצת אחרת, לא משנה, אבל פה לומדים את זה כפי הפשט, שויענה הכוונה עינוי בתשמיש, ומשם לומדים את המקור לעונה.
לכאורה,
לפי
השעבר, אפשר להגיד שלא יגרע זה הסבר של מה זה עונה, זאת אומרת על דרך השלילה, עונה, לא יגרע, שלא יגרע זה עונה. עונה זה...
אבל עונה זה העינוי של אי תשמיש.
לא, עונה, נכון, של אי תשמיש, אז עונה לא, זאת אומרת, לא יגרע זה של אין. זה הסבר של עונה, אבל פה, כשאני אומר, עונתה זו דרך ארץ וישכב אותה ויעניה, ישכב אותה זה, אמרנו, דרך ארץ, ויעניה זה לא דרך ארץ.
ויעניה באי תשמיש?
לא באי תשמיש. שם
בהקשר. בשלוף בדרכה.
כן.
זה אחת הדרשות שיש שם. אני חושב שפה בדרשה הזאת לא בנו על זה. אבל...
אם אני
אחפש
זה, אז פה זה
לכל הפוך. הבנתי. לא הפוך, אלא שלא כדרכה.
כן.
אבל...
זה לא מסתדר.
למדו שזה עוסק בענייני תשמיש. זה נכון שבדרשה אחרת אז חזל אמרו ויעניה שלא כדרכה. אבל... אני גם לא בטוח אם הדרשות מסכימות, אבל איך שלא יהיה, זה מבחינה לוגית זה יותר עקבי פה. זה עוסק בתשמיש. ולמדו את זה מהעינוי של דינה. ויש דרשה אחרת שהיא כן בבבלי, שבכלל לומדת את חובת התשמיש משערה, ואת המזונות מעונתה. ואיך לומדים תשמיש לשערה, זה למדו מגזרה שווה לאישי של כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אז שער בשרו וגילוי ערווה. אז יוצא שיש לנו פה שלוש אפשרויות, שאני לא כל כך, אני לא יודע, אני שתף אתכם בהרהור לא מסודר כל כך שלי. יש לנו פה שלוש תופעות שונות שקשורות לביאה, שהדעות האלה מתייחסות אליהן. תופעה אחת, זה הנושא שאנחנו עוסקים בו, זה חיי אישות שבין בעל ואישה שחיים באהבה ובקדושה ובטהרה. ותופעה אחרת זה אונס, שזה דינה, ותופעה שלישית זה גילוי עריות. אז יש מי שלמד את זה מתוכו, מהנושא שלנו, ויש אחד שעשה גזרה שווה לאונס, ויש אחד שעשה גזרה שווה לגילוי עריות. ואני לא יודע מה זה אומר הדבר הזה, אני יכול להבין שהסיפור של יחסי מין הוא סיפור שבאמת גובל בתחומים אחרים. יש בו גרעין מאוד טוב וקשר עם, עם ערכים של קדושה ושל אהבה ואחווה, ויש בו פוטנציאל של אלימות וכוחניות בהקשר של אונס, ויש בו פוטנציאל של טומאה ופריצות בהקשר של גילוי עריות. וברור שהוא מהווה איזשהו אתגר, הסיפור הזה של יחסי מין. אני לא יודע אם הגזרות השוות האלה באו ככה לחדד לנו את התודעה הזאת של תראה באיזה נושאים אנחנו גובלים פה וממה צריך להיזהר. כשדיברנו על אונס, אז אני טענתי בתוקף כנגד גישות של חלק מהאחרונים, שמבחינה מושגית זה אונס ויחסי מין כשרים הם שתי תופעות נפרדות לגמרי. זה לא שפה זה ברצון ופה זה לא ברצון, אלא שזה אירוע של חבלה וזה לא. זו הייתה הגישה שלי, אבל איך שלא היה, בילפותות פה אנחנו כן רואים את זה שהדברים האלה גובלים, ואני מקווה שזה רק כתמרור הזהרה. בסדר, אז זה הדעות שלומדות את זה מי שרק סותה ועונתה לא יגרע. חוץ מזה יש לנו רבי אליעזר בן יעקב שאמר שרק סותה ועונתה לא יגרע עושה כולו בכסות. אז היראים אמר שזה רק דרבנן לשיטתו, אבל הרבה מבינים שגם לרבי אליעזר בן יעקב לפחות עונה זה כן דאורייתא. איך עונה היא כן דאורייתא? אז יש קצת הבדל בין איך שהתוספות בעקבות המכילתא אומר דבר אחד והשאילתות אומר דבר אחר קצת. נתחיל אולי בשאילתות. השאילתות זה בפסקה האחרונה במקור אחד. כתבי הרבה לדר מניעה טוב, כולה יקרה בקסות משתי, עונה לא צריך הקרה. מזונות תקנת דרבנן. אז מזונות זה דרבנן, אבל עונה לא צריך הקרה. למה עונה, מזונות צריך קרה ואין קרה, אז לכן זה דרבנן. קסות צריך קרה ויש קרה, ולכן זה דאורייתא. ועונה בכלל לא צריך קרה. למה עונה לא צריך קרה?
כי על דעת זה
הם מתחתנים. על דעת זה הם מתחתנים. אוקיי. האמת בואו נראה את זה במכילתא, שזה גם מה שהתוספות אצלנו ציטט. תסתכלו במכילתא בסוף השורה הראשונה, דרך ארץ מניין. אמרת קל וחומר. זה במסגרת הדעה שפה זה רבי יונתן, אבל לא משנה. נמצאת את רבי יונתן, אבל זה רבי אליעזר בן יעקב, אבל הדעה שאומרת שהפסוק דיבר רק על כסותה. דרך ארץ מניין. אמרת קל וחומר. ומה הדברים שלא ניסית אליהם מתחילה? אינו רשאי למנוע ממנה. דברים שניסית אליהם מתחילה, דינו שלא יהיה רשאי למנוע ממנה. אז הם מתייחסים לאותה נקודה שאתם אומרים, שכל הנישואים הם על דעת זה. אבל זה נראה לי קצת שונה, המכילתא והתוספות לעומת השאילתות. נראה לי שעדיין יש קצת הבדל. יש הרבה משותף, זה נכון. עונה זה דבר, זה חיוב הרבה יותר בסיסי בנישואים מאשר למשל מזונות וכסות. אבל לשאילתות זה באמת משהו שבכלל לא צריך מקור בשבילו, זה באמת חיוב שנוצר מעצם הניסיון. לתוספות ולמכילתא זה בכל זאת חיוב שהתורה כן צריכה להטיל על הבעל, אבל אפשר ללמוד את זה בקל וחומר מקצות. אם התורה כן דואגת לבעל לספק את הצרכים, הצורך מסוים, כמו קצות, קל וחומר שהיא דואגת, שהיא דורשת ממנו לספק את הדברים שעל דעתם האישה נישאה. אבל זה עדיין איזשהו צורך של התורה לבוא ולהטיל לבעל את החיוב הזה. זה לא חיוב שהוא קיים בלתיין מעצם זה שיש מושג של נישואין. יש עדיין קצת הבדל בין התוספות לשאילתות. כן.
קל וחומר שהמכילתא
מציעה,
זה קל וחומר על דרך
הכאילו,
לא תעשה. ולא על זה שיש לו
מצווה אקטיבית. כל החיוב של שאלת סותה ונותה לא יגרע, לפחות לפי איך שהרמב"ם מנה את זה בספר המצוות, אמרתי, יש כאלה שמנו את זה כמשפט הבנות יעשה לה, זאת אומרת שאת כל הפרטים של שרק סותה ונותה לא יגרע, הם ייבאו ואמרו שחייבים בזה מכוח משפט הבנות יעשה לה, ולכן יש לזה תוקף של עשה. הרמב״ם באמת מנה את זה כלאו, נכון. אבל בסדר, עדיין התורה מטילה על הבעל את החיוב הזה. אנחנו גם נדבר בהמשך שהלאו הזה הוא לא יכול להיות חזות הכל, אבל בסדר. אז יש לנו את שלושת האפשרויות ברב לעזר בן יעקב, אפשרות אחת שזה דרבנן, ושתי אפשרויות ללמה שזה בכל זאת יהיה דאורייתא. גישה אחרת זה גישת הרמב"ן. משתמע מהר"ן, למה שהרמב"ן יציג גישה אחרת לעומת התנאים, אז יכול להיות שהוא מסתמך על הברייתא של רב יוסף בממחת עמוד א'. איך שלא יהיה, הרמב"ן אומר שרק עונה זה דאורייתא. ושלושת המילים בפסוק שרק סותה ועונתה, כל שלוש המילים האלה הן עוסקות בעונה. אומר הרמב"ן מקור שעה כרוב בשרה. וכסותה, כסות מיטתה, כמו שנאמר כי היא כסותו לבדו במי ישכב. ועונתה הוא עונה שיבוא אליה לעדודים. ואם יהיה פירוש שער כמו בשר, כדברי מפרשים, גם כן נפרש שערה לא יגרע שלא ימנע ממנו בשרה. כלומר, בשר הראוי לה, והוא בשר הבעל, אשר הוא אימה לבשר אחד. בעניין הכתוב שאם ייקח אחרת, תירוף בשרה של זאת. וכסות מיטתה, ועד עודיה לא יגרע ממנה, כי כן משפט הבנות. איך שלא יהיה, הוא רוצה ללמוד גם את הדרך וקירוף בשר, וגם הסיפור של כסות המיטה. והטעם, שלא תהיה האחרת, הרי... ההקשר בפסוק, זה דיברנו בשעתו, ההקשר בפסוק זה אם אחרת ייקח לו, שרק סוטה ועונתה לא יגרע. שלא תהיה אחרת יושבת לו על מיטה כבודה, והיו שם לבשר אחד, וזו אמו כפילגש ישכב עמה בדרך מקרה ועל הארץ כבעל אישה זונה, ולכן מנועה כתוב מזה. עכשיו, זה מעניין, לרמב"ן פילגש זה איסור דאורייתא?
לא,
הוא לא חושב שזה איסור דאורייתא הרמב"ן. אבל אף על פי כן יש ציווי לאדם עם אשתו החוקית לא לנהוג עם כמנהג פילגש ולחיות את חיי האישות בצורה מכובדת ומלאה, וקל וחומר אם יש לו אישה אחרת שהוא לא ינמיך את מעמדה של אחת מן האנשים. אז יוצא של הרמב"ן דוחף את כל הדברים האלה לעונה, אבל החיוב עונה שלו הוא חיוב מורחב, הכל סביב הסיפור של תשמיש, אבל זה לא ממוקד אך ורק בתשמיש עצמו, אלא גם בהיבטים שונים שיש מסביב לתשמיש, מתוך הנחה שהתשמיש זה איזשהו סי של קירוב בין איש ואשתו, ויש איזושהי מעטפת מסביב שקשורה בדבר הזה, אבל הדבר הזה התורה הצוותה. עכשיו, בשעתו באותו שיעור, אז כשדיברנו על שרק סוטה ועונתה, אז אמרתי ש... למה הרמב"ן מתעקש כנגד רוב השיטות שכל הפסוק יעסוק רק בעונה ולא במזונות והכסות? ואמרנו שמן הסתם הרמב"ן חושב שמזונות והכסות זה הסדרים המוניים. והתורה אין סיבה שדין דאורייתא יתעסק בהסדרת ההסכם הממוני, ההסדרים הממוניים בין האיש והאישה. ולא היה נראה לו כל כך שהתורה תיכנס לדברים האלה. התורה קובעת את הצדדים האישותיים ולא הממוניים. ועונה זה חיוב אישותי, ועם ההסדרים המעונים התורה לא מתעסקת. עם עונה שזה עניין אישותי, התורה מתעסקת גם במובן הרחב קצת של המילה, כולל רמת כסות מיטה. זה הרמב"ן, והתלבטנו לאור זה בקרב כל החולקים על הרמב"ן, ואומרים שהתורה כן קבעה גם מזונות וכסות. האם זה אומר ש... האם הם חולקים ואומרים שגם מזונות וכסות יש להם אופי אישותי? ולא רק לעונה. וזה הנושא שדיברנו עליו בהרחבה שם. רק הערה קטנה, יכול להיות שהרמב״ם הרי יפסק שמזונות דאורייתא. ויש הוכחות גם ברמב״ם שיש צדדים אישותיים לחיוב מזונות. אז יכול להיות שבנקודה הזאת הרמב״ן והרמב״ם קצת לשיטתם, מסוגיה שלמדנו בשבוע האחרון. במשרה אשתו על ידי שליש, בסוף הפרק, אז כתוב שיש לו חובה לאכול, אדם יכול לשלוח לה את המזונות ולא לחיות אותה, אבל הוא כן חייב לאכול איתה בכל ליל שבת. אוכל עם המלילי שבת לילי שבת. עכשיו הרמב"ן אמר, למה הוא צריך לאכול עם המלילי שבת? יש בגמרא מחלוקת האם אוכל עם הכוונה לתשמיש או לאוכל. אבל הלכה כמו הדעה שאוכל הכוונה אוכל, אוכל זה באמת אוכל. אז למה הוא צריך לאכול איתה כל שבוע? ובמילים אחרות, מדין מה החובה הזאת לאכול איתה? אם זה שייך, יכול להיות שזה הרחבה דרבנן, אבל לאיזה דין זה שייך? זה שייך לדין מזונות או לדין עונה? לחיוב מזונות או לחיוב עונה? תחת איזה מטריה זה חוסר? אומר הרמב"ן בדף סמכי, הסתכלות במקור 2 בפסקה השנייה, כמה אני כרב נחלן דאמר אוכלת ממש, ואיני יודע מאיזה טעם, ויש לומר, מפני שאוכלת עמו, הוא מציל לבוא עליה, והיא ללונה, ואם תאכל בבית אחר, גנאי אולי לבוא לאחר אכילה. ועוד שמתוך סעודה מתפייסים ומרגילים זה עם זה. אז אומר הרמב"ן שהאכילה זה איזשהו הכשר דרך ללונה בעצם. והאכילה זה איזשהו קירוב של בני הזוג שסולל את הדרך גם לקיום מצוות עונה. והפניתי בדף לרמב"ם, גם בהלכות ועוד יותר בתור של משנה, שממנו מאוד נראה שזה לא קשור בכלל ללונה. הרמב"ם כותב, הוא יכול לשאול איתה לתי שליש, ובכל מקרה הוא ודאי צריך לעמוד בחובת העונה שיש לו כפי דינו, וחוץ מזה יש לו חובה לאכול איתה בליל שבת. זאת אומרת, לרמב"ם יש חובה לאכול עם האישה בליל שבת, בלי קשר לכלום. אז לרמב"ם יש את החובה הזאת, מאוד משמע שזה לא קשור בכלל לעונה, למה זה כן אולי שייך? אולי זה קשור באמת לחיוב מזונות. זאת אומרת שחיוב מזונות הוא גם חיוב אישותי. האדם זן את אשתו,
עדיף ויותר נורמלי שיחיו ביחד תמיד. אמנם הרמב״ם התיר, לא כתב שאסור להשרות אותה לידי שליש, אבל בגדול בני זוג כן אמורים לחיות ביחד חיי זוגיות וכו'. מינימום שבמינימום אתה ודאי צריך לאכול איתה סעודות שבת. וזה שייך לחיוב מזונות. לרמב״ן חיוב מזונות זה חיוב ממוני, נטו, ולכן זה רק דרבנן. מה שכן יש זה חיוב עונה, וחיוב עונה אפשר גם לתת לו הרחבות, הוא יכול להיות חיוב עשיר. כבר התורה קבעה שגם כסות, שגם כסות המיטה זה חלק מחיוב עונה, אז יכול להיות שגם סעודת ליל שבת בליל עונה, גם היא יכולה להיות חלק מחיוב עונה במובן הרחב. אז לכן יכול להיות שהם שיטתם פה.
מישהו שזה פן משותיר, זה
חוסים עם שתי נשים,
אם זה פן של מזונות, אז
הסעודה אתה שואל?
כן.
לא יודע, כשאומרים שתלמיד חכם עונתו מליל שבת לליל שבת, מה זה אומר על שתי נשים? זה לא שגם כל סעודה של בני זוג חייבת להיות איזושהי סעודה רומנטית לאור נרות וכו', יש ילדים בבית, יש משרתים, עבדים, זה לא... לא נאמרה דרישה כזאת שהסעודת ליל שבת חייבת להיות, אבל אף על פי כן הרמב"ן כן אמר
שהסעודה... אם אתה רואה את זה כחלק מהמזונות או כחלק מהיחס אל האישה...
זה נכון, אבל הרמב"ן כן חשב שבכל זאת אוכלים ביחד אז מתפסים עם הרגלים. עם שתי נשים, כן, הכל איתה מסובך. לא יודע איך הם נהגו לסעוד סעודות שבת. מתי שהוא נפל לי הסימון, אני חושב זה היה כשקראתי את מסע על תום האלף של א' ב' יהושע. אבל זה האמת שזה גם כתוב בתורה, אבל לא יודע, פתאום אז קלטתי שכשאדם נשוי לכמה אנשים אז בעצם אין לו בית, לכל אישה יש בית משלה והוא מתארח כל פעם אצל מישהי אחרת, וזה המשמעות של להיות נשוי לשתי נשים. אז איפה הוא סועד את הסעודות שבת שלו? אני לא יודע.
אמרה בלמוד אומרת שאיש שנושא ארבע נשים
על חיוב עונה, אני
אגיע
לזה. אתה אומר איזה חינמי, כן, אז הוא צריך גם מסעודת שבת תהיה בנפרד. כן, זה נשמע לי סביר שזה יהיה ככה בפרד.
אין כתובה
שזה הסדר ממני, אז דווקא אתה אומר שזה כן נורמלי איתה. זה הרעה מהפוכה שרוב.
אתה
צודק, נכון. הרעה נכונה, אני צריך לחשוב על זה. נכון, הרמב"ן בסוף המצלחת. הרמב"ן בקופיות, נכון, כתב שסכום כלשהו זה דאורייתא, והסכום שחז"ל קבעו זה דרבנן. נכון, הרמב"ן נכון. כן.
חשבתי שיכול להיות שזה גם מדין שבת. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזה פן של כבוד שבת. לא רק שזה תחת הגדרה של...
שכבוד שבת שזה יהיה במשפחה וזה לא... נכון. שבשבת אדם צריך להיות עם המשפחה שלו, ומעניין, נכון. בסדר. אגב, שאלה מעניינת, אולי לחשוב על זה קצת בהמשך השיעור. האם, כאילו אמרתי שאפשר לחלוק על הרמב"ן ולהגיד שגם מזונות זה עם אופי אישותי, ובזה עסקנו אז באותו שיעור. האם יש מקום לחלוק על הרמב"ן הפוך ולהגיד ש... שגם עונה זה חיוב ממוני. זה לא כזה שונה מחיוב ממוני. זה נכון שזה לא עוסק בכסף אלא בעונה, אבל כן, יש גם כסות עוסקת בבגדים. אדם צריך לספק כל מיני דברים, ובכלל זה גם, גם תשמיש. אני... זה לא נשמע מאוד רומנטי. מה? העונש הוא כן. בסדר, בהמשך השיעור, בואו, תחשבו לפחות על האופציה, אבל ולו לחידוד... בסדר, כן.
יש שאלה אם זה בגלל שראינו כל מיני התעמקויות ואינם יכול לשעבד את גופו לאיזה משהו שהוא לא ממוני כמו הרבדון שאני נכנסים לך כאילו, ואז אם זה היה כל כך פשוט שזה הסדר ממוני אז היינו הולכים עם הגעודה.
אני ודאי חושב שעונה זה דין מיוחד מאוד. זה לא איזשהו משהו שאפשר לייבא אותו בקלות לתחומים אחרים, אבל אם בכל זאת לנסות ללבן את האופי של הגזרת כתוב הייחודית הזאת של עונה, אז בסדר. אז דיברנו בינתיים על שער כסות ועונה ועל רבי אליעזר בן יעקב ועל המהלך של הרמב"ן. שיטה קצת אחרת, תראו במקור 3, אומר הסמ"ק,
מן הסתם, טוב, הוא אומר שזה בנוסף לסוגיה שלנו, אבל הוא מביא מקור נוסף. כותב הסמק, לשמח את אשתו. יש מצווה לשמח את אשתו. כדכתיב ושמח את אשתו אשר לקח. הפסוק הזה נאמר, מה? אז הוא מבין שהתורה ציוותה ציווי מיוחד בשנה ראשונה. בשנה ראשונה יש לזה נפקמינה לפטור מצווה. אבל החיוב העקרוני הוא לא מוגבל לשנה ראשונה, וזה חלק מחובה כללית של הבעל לשמח את אשתו. יש בעשה זה לאו, שנאמר ועונתה לא יגרע. והנה כמה גדולה המצווה הזו, שהרי פטרתו התורה מלייצא בצבא. ואפילו אשתו מעוברת מצווה לשמחה, אם סבורו שהיא מתאווה. אז הוא ודאי מנה לנו מצוות עשה ולא לאו. והמצוות עשה היא מצוות עשה מאוד מעניינת. זה מצווה שהכותרת שלה זה ושמח את אשתו. אז הוא מבין שבשמחת אשתו ממוקד בעונה, אם תשאל אותי במה זה ממוקד למעשה, הוא אומר זה עונה. אבל העיקרון הכללי זה עיקרון ודאי עם דגש מאוד חיובי, ועם דגש על קירוב בין בני זוג ועל חובה של האדם לשמח את אשתו ולהיות קרוב אליה. זה הסמק. ומקור אחרון, הסוגיה בביצה. מקור ארבע. שם זו סוגיה שעוסקת בכלל שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. שאם אפילו אם רבנן, אם חכמים אסרו איזה משהו, אז אפילו אם בטל הטעם לא בטלה התקנה, וצריך הוראה מפורשת שמתירה. בדין באותה דרגה צריך להתכנס ולהורות שהדבר הזה עכשיו מותר. וחז"ל רוצים ללמוד את זה מהתורה עצמה. אז מאיפה ילמדו את זה מהתורה עצמה? אומרת הגמרא, מקור ארבע, מכדי כתיב, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. זה למדנו בפרשה שהייתה. אחד, זה שיעור פרשת שבוע, גם שהייתה וגם שתהיה. שרק סוטה ונתה זה במשפטים, ואל תיגשו אל אישה זה בפרשת יתרו. אז אסרו עלינו לפני מתן תורה שלושה ימים, אל תיגשו אל אישה. וכתוב, איפה זה בבית חנן, אני חושב, שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי. אז לך אמור להם, שובו לכם לא עליכם, למה לי? הגמרא מבינה ששובו לכם לא עליכם זה ציווי לחזור ולחיות חיי אישות. ולמה צריך את הציווי הזה? הרי כל מה שהיה לנו זה רק איסור מאוד מוגבל של עד מתן תורה, אל תיגשו אל אישה. ובסדר, ניתנה התורה. אז זהו, היינו צריכים להתקדש ולפרוש לקראת מתן תורה, אבל כבר ניתנה התורה, למה שלא נחזור לנשים? למה לי? שמע מינה, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אז הנה התורה שצריך יותר מפורש. אחרי שהיה איסור, לא משנה שהאיסור היה מוגבל בטעמו, בכל זאת צריך יותר מפורש. אומרת הגמרא, לא, וכי תימא למצוות עונה ודעתא. אולי תגיד, לא ככה, שובו לכם לא עליכם. זה המקור שאני צריך אותו בשביל ללמוד את מצוות עונה. בשביל שיהיה לי מקור חיובי ללמוד את מצוות עונה, שובו לכם לא עליכם. ציווי לחיות עם אנשים. תשמעם, במשוך היובל הם יעלו בהר. אז אומרת הגמרא, בסדר, אז יכול להיות שבאמת שובו לכם לא עליכם זה נצרח למצוות עונה, אבל יש לי פסוק אחר. במשוך היובל הם יעלו בהר, נאסרנו לעלות על הר סיני לפני מתן תורה, ויש פסוק שאומר שאחרי זה יהיה מותר לעלות על הר סיני. אז בסדר, אז מתנו מקור אחר לדבר שאנחנו מחפשים. יוצא מהסוגיה שלמה נצרכים המילים שובו לכם לא עליכם? למצוות עונה. תסתכלו פה ברבנו חננאל בפסחים ע"ב. בסוף מקור ארבע, מצוות עונה שנאמר שובו לכם לא עליכם. אז יש לנו פה מקור אחר למצוות עונה, משובו לכם לא עליכם. שזה מקור מאוד מעניין, כי עד עכשיו, לפחות חלק מהמקורות שדיברנו עליהן, דיברו על זכויות של האישה, שרק סוטה ועונתה לא יגרע, ואפילו ושימח את אשתו, זה איזושהי דאגה לחובה של הגבר לדאוג לאישה. ושובו לכם לא עליכם לא עוסק בלדאוג לאישה. שוב עליכם לא עליכם, זה איזושהי תמונת ראי, אל תיגשו אל אישה. יש עניין של, יש מגמה של פרישה והתקדשות לפני מתן תורה. אני לא מתייחס עכשיו לתקים ההלכתיים המדוקדקים של תומת נידה ופולטת שכבת זרע וכל מיני הלכות שנלמדו מהפסוקים האלה, אלא, אבל ודאי שיש פה איזושהי התקדשות והתארות לפני מתן תורה שכוללת פרישות מענייני העולם הזה ואל תיגשו אל אישה. ויש ציווי של שהתורה כן רואה בחיוב את זה שיחיו את חיי העולם הזה וחיים של זוג, שזה חיים של זוגיות, וזאת הציפייה של התורה. כמובן אם זה, יש את היוצא דופן הברור של משה רבנו, שהוא לא בן אנוש במובן הרגיל של המילה, ואתה פה עמוד עמדי, ומשה ממשיך לחיות חיים לא בדיוק רגילים, אבל בני ישראל לא חיים לנצח למרגלות ההר, אלא נאמר להם שובו לכם לא עליכם. למי מופנה הציווי של שובו לכם לא עליכם?
לבעלים.
למה לבעלים? כי להם נאמר אל תיגשו אל אישה. פסוק אל תיגשו אל אישה מבחינה תחבירית מתייחס לבעלים ולא לנשים. אני מניח, זאת אומרת, אתם צודקים, כן, עובדתית אתם צודקים, אבל אני מניח שעקרונית זה לא ככה, שגם אל תיגשו אל אישה זה איסור שנאמר לכולם, לבעלים ולנשים. נכון, אל תיגשו מתייחס לגברים, אבל כל העניין בכלל, דווקא לפי הפרשנות ההלכתית, זה חומרת פולטת, זה שהאישה בשלושה ימים פולטת שכבת זרע, ולכן היא לא תוכל להשתתף, אז זה דווקא כן עוסק גם בנשים. וזה נשמע שהציווי הזה במידה רבה מתייחס בכלל לבני הזוג, והוא מתייחס לתופעה שהיא רצויה בעיני התורה. זה רצוי בעיני התורה, לא לבני הזוג במובן ההדדי של המילה, שהוא צריך לדאוג לה והיא צריכה לדאוג לו, אלא שיש פה עוד ערך בעיני התורה, שלבני ישראל יש ערך שהם יחיו בעליהם, והתורה רואה בדבר הזה ערך. נדמה לי שזה גם נקודה מסוימת שיש בילפותה הזאת. בסדר, עד כאן ילפותות שונות למצוות עונה. עכשיו, כפי שאמרתי, יש שתי סוגיות שאני רוצה להתייחס אליהן. אחת זה הסוגיה בנדרים. סוגיה בנדרים, מקור 5. אומרת הגמרא, אומר לאישה קונם שאני משך, הרי זה בבל יחל דברו. אז זה נדר חד. ועם השתעבד למדאורייתא, דכתיב שארת סוטה ועונתה לא יגרע. איך הוא יכול לאסור את זה בקונם? הרי אם הוא שועבד למדאורייתא, עונתה לא יגרע. ככה מקשה הגמרא. זה אחת ההוכחות, אגב, לזה שגם ברמב״ם לא יכול להיות ש... הרי הרמב״ם אמר שרק סוטה ועונתה לא יגרע זה לאו, שעוברים עליו רק במונע ממנת תשמיש על מנת לצערה. והגמרא הניחה שכל מניעת התשמיש היא בגדר... אפשר להגיד שאולי שכל מניעת תשמיש שנובעת מנדר היא בגדר על מנת לצערה, אבל הגמרא לא עשתה איזה אוקימתא שטוב, כן, הנדר כן יכול לחול על, על מניעת תשמיש שהיא לא על מנת לצערה. טוב, בכל אופן, אומרת שואלת הגמרא, והיה משתעבד למדאורייתא, דכתיב שרק סוטה ועונתה לא יגרע, ואומר הנאת תשמישך עליי. זאת אומרת, הוא לא אסר עליה את ההנאה מהתשמיש שלו, שזו באמת לא יכול לעשות, אבל הוא אסר על עצמו את ההנאה מהתשמיש שלה. והלא תניח עליי בתשמיש, דאמר רב כהנא, תשמישי עליך, במקרה הפוך, של אישה שאוסרת על בעלה, אז אם היא אוסרת עליו את התשמיש שלה, תשמישי עליך, כופין אותה ומשמשתו, לשיעבוד למישה בכלל. הנאה תשמישך עליי אסור, שאין מאחלים לו לאדם דבר האסור לו. אז כל פעם שאדם אוסר על עצמו, הנאה ממשהו, אז לא יכפו עליו לעשות את זה, אין מאחלים לאדם דבר האסור לו. ככה אומרת הגמרא, וכך נפסק להלכה, שהן האיש והן האישה לא יכולים לאסור בצורה ישירה לצד השני, אבל הם כן יכולים לגרום לזה שזה יאסר אם הם אוסרים על עצמם. וזה נכון גם על האיש וגם על האישה. ככה יוצא כאן מהגמרא. שואל הרן שאלה, וזה בפסקה השנייה במקור 5, אומר הרן, ואם תאמר, וכי אמר הנאה תשמישך עליי, עמי מיצר, למה אסור לו ליהנות בהנאה תשמישה? והמצוות לאו ליהנות ניתנו. הרן אומר, הרי זה מצווה. הוא מצווה בזה במצוות עונה. הוא אסר על עצמו הנאה. אבל הכלל הוא שאם אדם אוסר על עצמו הנאה, והמעשה שמדבר שהוא יעשה זה מעשה של מצווה, מצוות לאו ליהנות ניתנו, אז זה לא נחשב הנאה. זה שהוא ישמש איתה, זה לא נחשב הנאה, ולכן הוא לא יעבור על איסור. הוא רק אסר על עצמו הנאה, אבל זה לא נחשב הנאה. והגמרא משתמשת בכלל של מצווה וליהנות ניתנו גם בהקשר של מודר הנאה. אז הרן עונה את התשובה שיכולת של חלקכם היא נראית ברורה מאליה, אבל היא לא מוסכמת ברשנים. הרן אומר שמצוות לאו ליהנות ניתנו, כל מה שזה אומר זה שמצווה, קיום המצווה הוא לא נחשב להנאה. זה לא נחשב לאדם הנאה, עצם קיום המצווה. אבל אם יש הנאות פיזיות, מציאותיות, עובדתיות, שקשורות במשהו מסוים, אז זה שזה מצווה, זה לא אומר שזה לא הנאה. בואו נקרא אותו. ויתו, וכי אמר הנאה תשמישך, המים ניצר, והמצוות לאו ליהנות ניתנו. יש לומר, דכי אמרין המצוות לאו ליהנות ניתנו, הנמי ללומר שאין קיום המצוות חשוב הנאה. אבל מכל מקום, אם יתהני גופי, בהדד המקיים מצווה, הנאה נקרא. ומשום אחי אמרין, הנפר קראו בדין, הנודר הנאה מן המעיין, תובל בו בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה. זאת אומרת, עצם התבילה, היא לא נחשבת להנאה, המצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל אם אתם תובל במים קרים, בימות החמה, שיש בזה הנאה מציאותית פשוטה, אז זה שזה מצווה, זה לא יהפוך את זה ללא הנאה. ככה אומר הרן. וזו שיטה שמאוד פשוט להבין אותה, אבל היא דווקא לא השיטה הרווחת בראשונים, או לפחות יש כאלה שחולקים עליה, והרשב"א למשל, שנראה עוד מעט, ומבינים שלא, שמצוות לאו ליהנות ניתנו, אומר שגם אם יש מבחינה פיזית הנאה, על פי דין זה לא נחשב להנאה. הכותרת של הזיהוי של הדבר הזה כמצווה, התיוג של זה כמצווה, אומר שזה לא שייך לעולם ההנאות. זה שייך לעולם של גבוה, לעולם של עשיית חפצי גבוה, ולא לעולם ההנאות של האדם, גם אם מבחינה מציאותית יש בזה איזושהי הנאה. ככה, ולכן התירוץ הזה של הרן הוא לא יכול להיות תירוץ בלעדי, כי לא כולם מסכימים להבנה המצמצמת שלו במצוות לאו ליהנות ניתנו, ולכן השאלה עדיין במקום. אם יש מצוות עונה, אז למה זה לא שייך פה הכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו? עכשיו עוד מעט נלמד את הרשב"א. הרשב"א הוא מסובך בסוגיה שם. אני רוצה לפני זה להציע כיוון אחר לענות על השאלה של הרן, אם לא לקבל את התפיסה של הרן במצוות לאו ליהנות ניתנו. ואני חושב שיש מקום רב לומר שכל הכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו לא שייך בכלל במצוות עונה. ולא בגלל שיש בה הנאה פיזית, שעובדתית יש הנאה פיזית בדבר הזה, אלא שהכלל הזה הוא לא שייך בכל המצוות כולם. אני אביא לכם דוגמה, אמנם שנויה במחלוקת, אבל לפחות יש שיטות כאלה. הבאתי פה את אחד הראשונים במקור 8, ויש גם חלק מהנושאי כלים בשולחן ערוך גם נקטו בכיוון הזה. יש דעה שאומרת שמצוות לאו ליהנות ניתנו לא שייך למשל במצוות תלמוד תורה. לכן אם אני נודר הנאה מספר מסוים, מהגמרה הזאת, מותר לי להמשיך ללמוד בה. כי זה לא נחשב, סליחה, אסור לי ללמוד בה, כי זה נחשב הנאה. היי, מצוות לאו ליהנות ניתנו ויש מצוות תלמוד תורה. אז אומר רבי אברהם מנהר, מקור 8, זה לא שייך תמה במצוות לאו ליהנות, אלא במצווה שהיא תלויה במעשה, שכשאדם עושה אותה אינו מתכוון לדבר הנאה, שאינו עושה אותה להנאת גופו, אלא לעשות מה שנצטווה מאת השם, כמו שפרטנו באלו מותרים. אז אמרנו שאפילו אם יש בזה הנאה, אבל הכותרת של העשייה הזאת זה לא הנאת עצמו, אלא עשיית רצון השם. אבל מצוות לימוד, שהוא עניין ציור הלב וידיעת האמת, עיקר הציווי הוא כדי לצייר האמת ולהתענג וליהנות במדע, לשמח לבבו ושכלו, כי דכתיב פקודי השם ישרים משמחי לב. ומשום מה חייבם, אסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, מפני שהם מסמכים ליבו על כורחו. אילכך לא שייך למאמר במצוות תלמוד דלא ניתן ליהנות, שעיקר מצוותו היא הענאה והתענות במה שמשיג ומבין בלימודו. אז אומר רבי אברהם מנהר, עיקר המצווה היא הענאה בתלמוד תורה. וזה מהות המצווה, ולכן פה לא שייך להגיד מצוות לאו ליהנות ניתנו. כי אנדרבה, זה חלק מהמהות של המצווה הענאה. אז זה לא מוסכם, גם שם זה לא מוסכם. כן. יש לזה נפקמינה הלכתית גדולה מאוד, זה ענייני מודר ענה. יש עוד נפקמינות, אגב, שדענו בהן, אבל... אחד המאפיינים המהותיים, אחת מהמהויות של המצווה, זה כן, זה התענגות הלב והשכל על דברי השם. אגב, יש לו, לא הבאתי, יש לו אחרי זה עוד תירוץ שהוא אומר משהו במובן מסוים יותר עקרוני. הוא אומר עזוב אותך, בכלל מצוות תלמוד תורה היא מצווה מאוד מצומצמת, ואתה יכול לצאת ידי חובה בקצת מאוד. מה שאתה עושה זה לא הלימוד תורה שלך הוא לא בשביל מצוות תלמוד תורה, אלא רק בשביל אותה הנאה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. מה שאומר בפסקה הזאת, זה, גם אם זה כן בתוך הכותר של המצווה, אבל זה מצווה שהיא שונה ממצוות אחרות, שבמהות שלה היא מצווה שקשורה בהנאה. כן, אבל זה לא שיעור על מצוות המותו אחר. אני חושב את המילה הזאת מעשה בהתחלה, אני לא חושב שהיא יש מצוות שהן אך ורק מעשה, ויש מצוות שהן, גם בתלמוד תורה יש מעשה מסוים שאתה עושה, אבל חלק מהמהות היא ההנאה והחוויה שאתה חווה במהלך המעשה.
אני חושב שהחלוט של
המצווה
זה
על המצאה
ולא על
המעשה. אני חושב, המילה תוצאה לא נראית לי כמו.
כמו בנגל על
המבנה השכלית של זאת. אבל זה לא תוצאה, זה לא רק העיסוק של קריאה בעיניים, אלא גם העיסוק של החשיבה וההתקרבות לקדוש ברוך הוא שיש במהלך הניתוח והלימוד. עכשיו, אני רק אשלים את הנקודה, כל זה משל שהבאתי ממצווה אחרת, ממצווה תלמוד תורה, אבל נדמה לי שהמשל הזה אפשר להתווכח איתי, אבל אני חושב שיש מקום ליישם אותו גם כאן במצוות עונה. זה לא דומה שהתורה, שם אפשר להגיד שהתורה ציוותה על האדם להנות בתלמוד תורה, לפי הגישה הזאת. פה עיקר הציווי זה שאדם ידאג לאשתו. זה לא שהוא ידאג לעצמו, אלא שידאג לאשתו. אבל אני חושב שההבחנה האנליטית הזאת היא נכונה, אבל היא לא מלאה. זה מבט צר על הדבר הזה. אם מבינים שהפעולה פה היא פעולה של קירוב בין בני הזוג, וקירוב גם במובן הגופני, ושבוודאי הוא קשור מאוד גם במוסד ההנאה, וכל עניינו הוא קירוב ושימחת אשתו, וחיים משותפים, אז להגיד על הדבר הזה שטוב, זה בכלל לא בגדר הנאה, אלא האדם עושה את זה אך ורק מתוך קיום חובה שמוטלת עליו, זה בכלל לא, לא, זה בכלל נוגד את כל העיקרון של המצווה. עכשיו, לכן נראה לי שכפי שאמרו את זה על מצוות תלמוד תורה, אז גם פה היה אפשר להגיד את זה. עכשיו, ראשונים שלא אמרו את הדבר הזה, וכן ניגשו את הקושייה, ואנחנו עוד שתרץ מה שתרץ, ועוד מעט נעיין ברשב"א, הם לא קיבלו את ההצעה שאני אומר. אז יכול להיות שלא מקבלים בכלל את הדבר הזה שיש מצוות שאפשר להגיד על המצוות להבין אותם. יכול להיות שהם גם לא היו מקבלים את הטענה הזאת על תלמוד תורה. למשל, לא רק יכול להיות, אלא הרשב"א, יש רשב"א בתשובה שלא קיבל את הרבי אברהם מנהר הזה. הרשב"א באמת מחק מהמשנה בנדרים מיוחדת את המילה ספרים. הוא אמר שבספרים באמת לא יהיה איסור של מודר ענה. אז אפשר לא לקבל בכלל את הצורת חשיבה הזאת, ואפשר גם לא לקבל אותה לגבי מצוות עונה. זאת אומרת, אפשר להגיד שרואים את מצוות עונה אחרת, ואומרים שכן, שבאמת אדם אמור במצוות עונה, אדרבה, דרך המלך, זה שאדם יקיים את המצווה שמוטלת עליו, ולא יעסוק עכשיו בהנאות שלו, וככה שכתוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך אור החיים, סימן רשמם, זה דברים שבעקבות הטור, בעקבות הרייבת ובעלי הנפש, שאדם יעשה את הציטוטים מסוימים מהשס, שאדם יעשה את המצווה הזאת כמי שכפו שד ומחויב ולקיים מצוות בוראו וכו'. אם זאת הגישה, אם זה היחס למצוות עונה, אז אני מבין שכן, בכלל, אפשר בקלות לדחות את ההצעה שלי. אבל מי שהולך עם תפיסות אחרות, יכול להיות קצת חלקים באיגרת הקודש של הרמב"ן, אבל מי שהולך עם גישות אחרות, שרואות פה בדבר הזה, שגם סובבות יותר דגש על התקדשות שיש בפעולה הזאת, אבל גם לא רק התקדשות במובן הדתי במרכאות, נקרא לזה, אלא על קירוב בין בני הזוג, ועל ראייה חיובית של הדבר הזה, ועל ושימחת אשתו בדבר מצווה, זה הלשון בגמרא, ועל הטלת שלום בין איש לאשתו, כולל במובן של תשמיש, מה שנאמר על מי סוטה. ורואה בדבר הזה ערך מאוד חיובי שהתורה מקדמת. אז אני לא חושב שהוא יבדל כל כך את ההנאה של הבעל מההנאה של האישה, ויראה בזה איזה משהו ששייך להגיד, טוב, מצוות לאו להנות מתנבו מבחינתו, עוסק עכשיו בקיום מצווה. זאת אומרת, יכול להיות שזה באמת קשור בהסתכלות כללית על האופי של המצווה הזאת, אבל בסדר. כן, שאלות.
את מה שהרב אמר, אז יש מהלך של רבי ספנגל באקן דורייטה לגבי איסורי לגבי מתעסק עם חלבים ועריות, שהוא טוען את זה על איסורים, אבל שכל הבעיה בהם זה דווקא הנאה, ואפשר גם אבל לטעון את זה על מצוות. הרן למשל בכפרו חוסים ואכל מצה, אז הוא כן טוען שזה אותו דבר גם בצד החיובי.
נדמה לי שרבי ספנגל מביא את זה כקושייה על עצמו, שהיישום במצוות של מתעסק בחלבים ועריות, שלא ייתכן שבמצוות מה שהתורה ציוותה זה ההנאה. למשל על מצה, האם ההגדרה של מצוות אכילת מצה בליל ט"ו זה ציווי של הנאה? שזה מה שציוותה התורה, ציווי על הנאת מצה?
כן, זה למשל הרן אומר. הנאה גופנית,
לא
הנאה
לא
רוחנית, אבל...
לא, הרן לא קיבל את זה. טוב, בוא נדבר אחרי זה. רבי ספנגל בעצמו, הוא הקשה על עצמו מהרן הזה. זה לא רק רן, זה גם רש"י בראש השנה כ"ח, אבל הוא הבין שזה קושייה על עצמו, ואני חושב שבצדק, אבל אני מדבר על זה אחרי זה. עוד שאלות? בסדר. אז בואו נראה את הרשב"א. יש שם הרשב"א מאוד מעניין בסוגיה. מקור 5 אומר הרשב"א.
האמת שזה, אני לא מבין עד הסוף את הפסקה הזאת, היא קצת מסובכת, והוא שואל פעמיים קושייה מסוימת ועונה, אני לא בטוח אם הבנתי עד הסוף מה היחס בין הפעמיים שהוא שואל את אותה שאלה. טוב, נקרא את זה. ואמר רב כהנא, תשמישי עליך שקופים אותה משמשתו, שעבודה משעבדלי. והוא הדין לומר לאשתו, ענה תשמישי עלייך, שקופים אותו ומשמשה, דשעבודה משעבדלה, וזה כאוסר עליה מה שהוא שלה. ומסתברא, דלאו משום מצווה בלבד כאמר. הרב אומר, קודם כל תדע לך שהשעבוד, שאומנם הגמרא השתמשה בביטוי שרק סוטה ועונתה, אבל אומר הרשב"א, תדע לך שאין הכוונה למצוות עונה. הביטוי מופיע בגמרא שרק סוטה ועונתה, אבל הנקודה היא לא מצוות עונה כמצוות עונה, אלא שיעבוד, אלא משום שנשתעבדו זה לזה שעל ידי כך עמדו ונישאו. אז קודם כל אומר לנו הרשב"א חידוש מאוד חשוב, שיש מושג שהוא קודם למצוות עונה, ויש שיעבוד סימטרי הדדי של בני הזוג זה לזה, לתשמיש, שעל ידי כך עמדו ונישאו, זה נובע מעצם הנישואין שלהם, התחייבות מכללה מעצם זה שהם נישאו, או משהו שנובע בכלל מעצם המהות של זה שהם נישואים, וזה מטיל שיעבוד עליהם לחיי אישות, וזה סימטרי, זה על שני הצדדים באותה מידה, וזה הנקודה הקריטית לסוגיה בנדרים, כך עמדת הרשב"א, אלא משום שתעבדו זה לזה של ידי כך עמדו ונישאו. והיינו נמי דחי אמרינן באומר הנעת השמישך עליי לא הקשינן עלי וכי מצוות ליהנות ניתנו, כדאג שרב אגבי הנעת סוכה עליי, משום דהתם אין אדם משועבד לסוכה, אלא מחמת קיום המצווה בלבד, ומצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל אחא מלבד משהו מצווה לעונה, יש עליו שיעבוד. אז האמת שאני לא מבין כל כך מה הוא תרץ פה. יש עליו שיעבוד, אבל אנחנו מדברים עכשיו על זה שיש עליו שיעבוד, אלא על זה שיש שיעבוד כלפי, זאת אומרת, הוא מקיים מצווה בזה שהוא משמש איתה. חוץ מזה, יש עליו שיעבוד גם לשמש איתה.
שיעבוד לא נובע מהמצווה?
כנראה שהפוך, אבל זה נגיע בסוף. אבל הוא חייב מצווה דיני לשמש איתה. צריך לדון ביחס ביניהם. אבל מה זה עוזר לי? הוא חייב, הוא גם משועבד וגם יש לו ציווי. הוא גם משועבד לשמש עימה וגם מצווה לשמש עימה. אבל אם זה ציווי, אז זה אומר שזה שייך לכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו. מה זה עוזר שהוא גם משועבד לשמש איתה?
יכול להיות שזה מצווה כמו מצוות שחיטה, כן? אם אתה אוכל בשר, אתה לשחוט, אתה לא חייב לשחוט פעם ביום.
אבל הרשב"א אומר, תדע לך שהוא גם מצווה, אבל תדע לך שהוא גם משועבד. ואומר הרשב"א, ולכן לא שאלו על מצוות לאו ליהנות ניתנו, לכן לא שייכת פרקושה של מצוות לאו ליהנות ניתנו, כי הוא לא רק מצווה, הוא גם משועבד.
לא, יכול להיות שהשעבוד זה מה שמחייב אותו במצווה, כאילו בעונה, ובחוץ לזה יש לו מצווה, כאילו,
כמו שאמרת, בדיוק על היחד של מצוות. אז מה?
מצווה שכשהוא מגיע לזה,
מה? השעבוד הוא מבחירה ולא ממצווה, אבל הוא גם מצווה, נכון? יש לו עכשיו גם מצווה.
אבל יש את הצד שהוא בחר.
האמת שיכול להיות שאני אלך באמת בעקבותיך ו... ונאמר שאם הנקודה לפי הרשב"א, אמרנו שהרשב"א חולק על הר"ן, הרשב"א חושב שמצוות לאו ליהנות ניתנו זה גם כאשר יש הנאה פיזית. אז מה העניין של מצוות לאו ליהנות ניתנו? הרי יש הנאה, אבל זה שהכותרת של המעשה הזה זה מעשה שאדם עושה מפאת הציווי של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהכותרת פה היא לא של הנאות אנושיות, אלא של היא לא של הנאות אנושיות אלא של 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 חפצי שמיים. אבל במעשה שההגדרה הבסיסית שלו עוד לפני המצווה היא של שיעבוד אנושי והסכמים, ואדם עשה את זה מההתחייבויות שלו, זה שאחרי זה בא ומתלבש על זה גם ציווי של התורה ואומר שיש לזה גם ציווי, אז זה טוב ויפה, אבל זה לא יצליח להפקיע כבר את המעשה הזה ממעשה אנושי. זה מעשה שאדם חייב לעשות אותו כמעשה אנושי. אז עכשיו אנחנו מדברים לא על זה שהוא חייב לעשות את זה למישהו אחר, אלא על ההנאה של זה מבחינתו, אבל זה אותו מעשה. המעשה שאותו הוא חייב לעשות זה שייך לעולם האנושי, למעשים שאדם עושה ולחלק מהסכמים אנושיים, ומבחינתו יש לו בזה הנאה, ולכן מבחינתו הכותרת המרכזית של הדבר הזה זה לא עיסוק במצווה, אלא עיסוק בהסכמים, בשיעבודים, במערכת יחסים.
אבל גם הלשון של שיעבוד נראה שאולי מלכתחיל זה היה משהו מרצון, אבל כנראה שעכשיו זה כבר לא מרצון, עכשיו הוא משועבד, למרות שהוא נודע הנאה מזה, זה לשון שיעבוד, זה לא לשון התחייבות, או אפילו זה, כאילו, שעבוד זה משהו נגד רצון, זה משהו...
נכון, אבל מבחינתו זה הסביר...
אז זה שעבוד שלא מול אשתו, או שעבוד שלא מול התורה?
לא, אני חושב, זה השיעבוד זה לזה. הוא אמר, הם השתעבדו זה לזה, מעצם הנישואים.
אבל זאת אומרת, זה
שהוא...
אני חושב השתעבדו
זה לזה מעצם הנישואים, אבל באיזשהו אופן, לפי הרשב"א, זה הסביר למה לא נגיד פה מצוות לאו ולענות ניתנו. אז אני חושב שזה יכול להיות באמת כיוון להסביר את זה. אבל בואו נמשיך איתו. ועוד, זה לקראת סוף העמוד הראשון בדף מטרות, ועוד, בסוף השורה לפני האחרונה, ועוד תדע לך שהרי האישה אינה מצווה בעונה, ואפילו אחי באוסרת הנעתה על בעלה, לא חל נדרע כלל ואין צריך להפר, מהי טעמה, די שיבוד למי שעבדה. בעצם זה שהגמרה הזאת היא סימנית גם על האיש וגם על האישה, אומר הרשב"א שזה מוכיח שזה לא המצווה, כי המצווה הוטלה רק על האיש ולא על האישה. אבל השיעבוד הוא באמת סימטרי, והנקודה בגמרה פה היא לא המצווה, אלא השיעבוד, ולכן גם האיש מחויב וגם האישה מחויבת, ושניהם לא יכולים לאסור על השני בנדר. והילכך, נראה לי, זה לא שייך לשיח המתנה, נדרים חלים על דבר מצווה כדבר הרשות, אף על פי שיקשו כן בתוספות, דרך השני לפין שהוא משעבד למלבד המצווה, ואין אדם אוסר לחברו משהו שלו, לא נתעכב על השורה הזאת. ובאיש כופין אותו ומשמש את אשתו, ואישה כופין את אשתו ומשמשתו, לפי שאין אדם אוסר פירות חברו לחברו, וכוון למשתב די הדדי, אין אחד מהם יכול לאסור לחברו משהו משועבד לו. ואז הוא חוזר ושואל עוד פעם, ומי הוא הקטי קשי עלי? אפילו להוקמתים דהוקים נא, ואומר הנטש משך עליי, דה המצווה הוא במצוות עונה, ומצוות לב ליהנות ניתנו. ומה ישנה ממודר ענה משופר דתוקע בו תקיעה של מצווה? ויש לומר, דה מצווה זו, אני באמת לא יודע, המאדיר לא מאיר על זה שום דבר, למה הוא שואל פעמיים את אותה שאלה, ועונה בסגנון קצת שונה. טוב, בואו נראה את התשובה שהוא נותן פה. יש לומר, המצווה הזו אינה אלא מחמתה ולא מחמתו. ומשום די השתעבד לה. וכיוון דאמר, הנעת השמישך עליי, ומחמת נדרו פקע שיעבודו מינה, אין כאן מצווה המחייבתו. מה הוא אמר פה? המצווה הזאת היא מחמתה, ולא מחמתו. ומשום די השתעבד לה. זאת כנראה... לגבי מה ששאלתם על היחס בין שני המחייבים אלה שיש לרשב"א, בין השיעבוד לבין המצווה, אז פה משתמע מהרשב"א שהמצווה היא חלה על גבי השיעבוד. דהיינו שהתורה, על פי דין תורה יש משהו בסיסי שהאיש והאישה משועבדים זה לזה, ובא ציווי של התורה שחיזק וחישק עוד יותר את החיוב של הגבר לאשתו, והתורה אסרה את זה בלאו. של שרק סוטה ועונותה לא יגרע. אבל הזיהוי של זה כמצווה הוא בשני לזיהוי של זה כשיעבוד. הוא על גבי החיוב של שיעבוד. וכיוון דאמר ענת השמישך עליי, ומחמת נדרו פקע שיעבודו מינה, אין כאן מצווה מחייבתו. הוא אומר שמצוות לאו ליהנות ניתנו, זה אחרי שאנחנו נחליט שיש פה ציווי. אבל אם הנקודת מוצא שלנו היא שהגבר משועבד, וכשהוא סר על עצמו בנדר, הכלל שיש לנו זה אין מאכלים לאדם דבר האסור לו. וזה מצליח להפקיע את השיעבוד שלו, כי עכשיו כבר אי אפשר לדרוש ממנו לשמש אותה, כי אין מחלים לאדם דבר אסור לו. ולכן ממילא גם פוקעת המצווה, כי מהרגע שאין שיעבוד אז אין מצווה. המצווה היא קומה שנייה על גבי השיעבוד. השיעבוד לא שורד את הנדר הזה, כי אין מחלים לאדם דבר אסור לו, אז פקע השיעבוד, ואם פקע השיעבוד אז ממילא כבר לא חל הציווי של התורה. ההגדרה הבסיסית של המעשה הזה היא לא הגדרה של מצווה, אלא של שיעבוד. בשלב האחרון זה ניסוח קצת שונה ממה שהוא אמר קודם, אבל במידה רבה יש קרבה לדברים שהוא אמר קודם ולאיך שהסברנו אותם. וזה שהמהות של המצווה הזאת היא לא מהות של, זאת אומרת, המהות שלה הזאת היא לא מהות של מצווה, אלא המהות הבסיסית היא שיעבוד אנושי, שיעבוד של בני הזוג זה לזה. ועל הדבר הזה, בתירוץ הראשון אמרנו שלא שייך להגיד כותרת של מצווה, בתירוץ השני הוא בונה על זה שאנחנו לא נגיע לזה שיש מצווה, כי כל המצווה היא אך ורק תוצאה של זה שיש שיעבוד, ולכן אם השיעבוד פוקע אז במילה לא תהיה מצווה. אז זה לא להגיד את מה שאני הצעתי קודם, אני הצעתי שבמצוות עונה לא שייך הכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו, כי במהות של הזמותה של ענה בדומה לתלמוד תורה. הרשב"א לא אמר את הדבר הזה, הרשב"א בנה את התשובה לרובד האחר של השיעבוד. שנותן הגדרה אחרת למעשה הזה, ומעשה שההגדרה הבסיסית שלו זה שיעבודים אנושיים. ולכן לא שייך פה כלל של מצוות לאו ליהנות ניתנו, כי אנחנו עוסקים בשיעבודים אנושיים. בסדר, כל זה הרשב"א. בקצרה נעשה השוואה של הרשב"א לרמב"ם. הרבה עשו את זה. הרמב"ם, לא הבאתם רמב"ם נשים, נכון? אנחנו עוד מעט נשתק לו, אבל הרמב"ם בהלכות נדרים דווקא. זה לא, זה... אני אקריא את זה, לא יודע למה לא שמתי את זה בדף. הרמב"ם בהלכות נדרים, כשהוא פוסק את הסוגיה בנדרים, הלכות נדרים פרק י"ב הלכה ט'. אז אני רוצה להשוות את הרמב"ם לרשב"א גם לגבי האיש וגם לגבי האישה. אז נתחיל באיש. מה אמר הרשב"א על האיש? הרשב"א אמר שיש לאיש שני מחייבים, יש שיעבוד ויש מצווה, ולפחות מסוף הקטע היה נראה שהמצווה היא קומה שנייה על גבי השיעבוד, והיא תלויה בשיעבוד. ככה היה נראה מהרשב"א. הרמב"ם כותב, וכן הוא שאומר לה, הנאת השמישי אסורה עלייך, לא אמר כלום, מפני שהוא משועבד לה בשאר כסות ועונה, כמו שביארנו בהלכות אישות. אז הרמב״ם כן בונה על שער כסות ועונה כלשון הגמרא. הגמרא שאלה, והם שעבד לה, דכתיב שער כסות ועונתה לא יגרע. הרמב״ם בעקבות לשון הגמרא כותב שהסיבה שהוא לא יכול לאסור עליה זה בגלל החיוב שלו בשער כסות ועונה. בנקודה הזאת הוא נצמד לפשט הגמרא ולא לרשב"א. מצד שני, גם ברמב״ם אנחנו נתינו, וזה התייחסתי גם באותו שיעור ראשון שעסקנו בשל כסות ועונה, גם ברמב״ם יש איזשהו פיצול בין המצווה דאורייתא, לפחות עליו דאורייתא של שרק כסות עוונתה לא יגרע, לבין היקף החיוב של האדם בעונה. הרי אדם עובר על שרק כסות עוונתה לא יגרע, הרמב״ם כותב את זה גם בספר המצוות וגם פעמיים בפרק י' ד' בהלכות אישות, בפרק של העונה, אדם עובר על עליו רק כשהוא מונע ממנה תשמיש על מנת לצערה. רק על עובר על האיסור דאורייתא. אבל היקף החיוב של האדם במצוות עונה זה לא רק על מנת לצערה. אדם חייב במצוות עונה כדינו במשנה, לפי העונה שהוא שייך, לפי הטיילים, תלמידי חכמים וכו'. בכל זה הרמב״ם מחייב כמו כולם את האדם. וכל זה הוא לא יכול לאסור, בכל זה הוא משועבד. זאת אומרת, גם לרמב״ם היקף השיעבוד של האדם הוא יותר רחב מאשר הנסיבות שבהם הוא עובר על עליו דאורייתא. לרשב"א אמרנו שיש מצווה ויש שיעבוד. גם לרמב"ם יש שיעבוד שהוא יותר רחב מהעליו. זאת אומרת, בנקודה הזאת כן יש דמיון בין הרמב"ם לרשב"א. יכול להיות שהרמב"ם לא יגיד שיש שני מעגלים בתוך החיוב של שער כסות ועונה, שיש, הוא חייב בכך וכך, אבל הוא עובר על עליו דאורייתא ועל מנת לצערה. אבל את כל החיוב למדתי משער כסות ועונתה לא יגרע. זה יכול להיות, שלפי הרמב"ם את כל החיוב למדנו משער כסות ועונתה לא יגרע, כי משפט הבנות יעשה לה. שאת כל זה למדנו משם. זה לא כמו הרשב"א שיש איזה שיעבוד שהוא בלתי מעצם הנישואים. בנקודה הזאת יכול להיות שיש הבדל ביניהם, אבל גם לרמב"ם יש הבדל בין ההיקף המצומצם של מקרים שאדם עובר על עליו לבין ההיקף הרחב יותר של החיוב שלו. כל זה לגבי האיש. מה לגבי האישה? אז הרבה דייקו מהרמב"ם פה דוק מסוים שאני לא בטוח שהוא נכון, אבל בכל מקום מעלה שאלות מעניינות. הרשב"א אמר שהאישה, למה האישה לא יכולה לאסור על בעלה? מה? אותו שיעבוד שיש לו. השיעבוד הוא הדדי, שניהם שעובדים זה לזה מעצם הניסויים. הרמב"ם מנסח קצת אחרת את האיש והאישה. על האיש הרמב"ם אמר שהוא משועבד לה בשל כסות ועונה. על האישה הרמב"ם אומר, האישה שאמרה לבעלה הנאת השמישי אסורה עליך. מה? אותה הלכה, פרק י"ב הלכה ט'. האישה שאמרה לבעלה הנאת השמישי אסורה עליך, אינו צריך להפר. למה זה דומה? לאוסר פירות חברו על בעל הפירות. אז הרבה אמרו, שימו לב, שהרמב"ם נוקט בלשון שונה לגבי האיש ולגבי האישה. שהאיש לא יכול לדור כי הוא משועבד לה. והיא לא יכולה לדור כי היא שייכת לו. לפחות זכות התשמיש הזאת שייכת לו, ואין אדם אוסר פירות חברו על בעל הפירות. אני לא יכול לאסור בנדר את הפירות של החבר שלי לחבר שלי, אז התשמיש הזה שייך לבעל, והיא לא יכולה לאסור, ולכן היא לא יכולה לאסור את התשמיש הזה על הבעל. יש כאלה שגם אמרו שאדרבה, הרמב"ם לא קיבל את כל ההמצאה הזאת של הרשב"א של שיעבוד הדדי. אז האיש משועבד, למה? בגלל הציווי של התורה של כסות ועונה. והאישה, מאיפה נביא את זה שהיא משועבדת?
מאיפה נביא? על כוחנו שנביא שזה בילטין בעצם ה... לא התחייבות שהיא בילטין בנישואין, אלא כעניין של בילטין בקידושין. ואז אני ראה את אשתו. אז את מה הוא קנה? וזה... כל מי שמנסה לצעוק איזשהו תוכן של קניין, במובן שאנחנו מדברים בדרך כלל על קניין, שמשהו קנוי לי, אז כשמנסים לצעוק איזשהו תוכן והאישה נקנית לבעלה, אז הרבה פעמים מגיעים לרמב״ם הזה ולהלכה הזאת, ושאומרים שהדבר שאותו אולי האיש קנה זה התשמיש. כי קניינים המוניים במובן הרגיל באמת אין כל כך בדין תורה מעצם הקידושין, אבל שיכול להיות שאולי הזכויות של הבעל בתשמיש הן זכויות בעלות אופי יותר קנייני, שזה קנוי לו, ולכן זה מובן מאליו שהיא לא יכולה לאסור. אז הדיוק פה ברמב״ם אני לא חותם עליו, כי הלשון הזאת של אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, זה לשון שהיא מופיעה גם ברשב"א, הן לגבי האיש והן לגבי האישה, וזה לא סותר ההבחנה הזאת בין שיעבוד לקניין, יש מקומות שהיא משמעותית, אבל פה רוצים להגיד שאדם לא יכול לאסור משהו ששייך לחברו על פי דין או שמגיע לחברו על פי דין. אני לא חושב שהדגש פה על הדבר הזה הוא, הרשב"א גם משתמש בדבר הזה, היא לא, משהו שמשועבד לחבר שלך אתה לא יכול לאסור את זה עליו. אז לכן אני לא משוכנע לגמרי בדיוק הזה ברמב"ם. אבל כן, יש פה באמת שאלה מעניינת, מה הגדרת החיוב הזה של... זה נכון שלגבי הגבר הרמב"ם כן נצרח לשיעצו צבונה, ולגבי האישה הוא הניח שזה מגיע לו. וצריך רק לשאול, שאלות גדולות ורחבות, מה היקף זכות הבעל בתשמיש, האם הבעל יכול לעשות... האם יש איזושהי משמעות לאמירה הזאת של חלק מהאחרונים שזה קנוי לו, האם זה זכויות שהן לא מוגבלות? טוב, יש איזו תשובה ידועה של הנציב שהרבה מצטטים אותה בשו"ת משיב דבר. חלק מהאחרונים ציטטו גמרא בנדרים כף עמוד ב', זה לא כף עמוד ב', זה כן נדרים כף עמוד ב'. אז יש אישה שבאה והתלוננה על זה שבעלה באה עליה שלא כדרכה, ועל זה אמרו, לא, מה את רוצה, מה את מתלהן, כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. ביתי התורה היא תירתך ואני מה אעשה לך.